רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
כדורגל, הבידור מספר אחת בעולם, עבורי ועבור עוד כמה מיליארדים מרחבי העולם. הוא מספק אקשן כמו שובר קופות בקולנוע, הוא אסתטי כמו יצירה שעומדים עבורה בתור במומה, הוא מפיק רגעים של גאונות כמו הפילרמונית של וינה, ולפעמים אפילו אל תהרגו אותי, הוא מעורר מחשבה כמו ספר טוב שאי אפשר להוריד מהיד. אבל מה אם אני אומר לכם שהכדורגל המודרני ברמות הגבוהות בעולם, זה שמצולם על ידי כל כך הרבה מצלמות מ-360 מעלות שמתעדות כל דבר שקורה על המגרש, חושף גם את השקר הגדול. הכדורגל המודרני הוא תרמית. כשקריסטיאנו רונלדו עולה או מסי על המגרש, הסטטיסטיקה מוכיחה שהם והחברים המוכשרים והמיליונרים שלהם ידעו לנצח את התרמית. אבל באין ספור מקרים אחרים, התרמית מנצחת. זוהי אותה התרמית, אותו השקר שכולנו אוהדי הכדורגל מכירים אותו היטב. אנחנו מתלוננים עליו בלי הפסק, ועדיין אנחנו לא מודים באמת באמת הפשוטה. טעויות השיפוט גנבו את הכדורגל. אני בן מיטלמן, כתב הספורט של חדשות ערוץ 2, ואני חושב שהגיע הזמן שנדבר גם על ספורט ברשת עושים היסטוריה. לצד ההיסטוריה, הפוליטיקה, התנ"ך, ההייטק, הרפואה, בואו נעשה גם כבוד לספורט. ספורט פוד. יריב טפר, שלום.
שלום, שלום.
מנכ"ל איגוד השופטים בישראל, עורך דין בהכשרתך ואיש שיחה שכיף לארח אותו, תודה שבאת.
תודה לכם.
אתה בטח לא אוהב את מה שאמרתי בהתחלה.
לא מקבל, לא שלא אוהב. בסופו של יום זה החוויה שלך כמי שצופה, כמי שאוהד את המשחק, ואם זו החוויה הפרטית שלך, יהיה לי קשה להתווכח עם זה. אני מבחינתי אציג קצת טיעונים ועובדות אחרות שמראות שהדברים הם לא כפי שהצגת אותם.
זהו, אז יהיה לך קשה להתווכח עם זה, אבל אנחנו כן נתווכח על זה, כי זה מה שאנחנו נהנים לעשות, ובאמת בטח נסכים על חלק מהדברים ונתווכח על דברים אחרים. באמת התפתחתי באמירה אולי קצת קיצונית, אני אנסה באמת במהלך המפגש שלנו קצת להסביר מה עומד מאחוריה, ואני אמשיך באותו קו בתור התחלה, ואז ניתן לך באמת להגיד מה אתה חושב. אני טוען, זו אמירה די מדהימה כשלעצמה אולי, אבל אני עומד מאחוריה, שכמעט כל משחק כדורגל שאני רואה בבית, באצטדיון, בין אם זה בארץ, בין אם זה בעולם, ברמות הכי גבוהות, כל משחק שמסתיים בתוצאה צמודה, בוא נקרא לזה טקו או ניצחון בהפרש של גול לאחת הקבוצות, מוכרע באופן ישיר על ידי השופט. עכשיו, זה לא במובן זה שהשופט החליט היום ברצלונה מנצחת, או היום מכבי פתח תקווה מנצחת. אבל אותו משחק, כמו שראינו אותו 90 דקות, יכול היה בקלות להסתיים הפוך לחלוטין, וראינו את זה גם תוך כדי 90 דקות, אבל במרכאות כאילו לא שמנו לב. בסוף, שמראים את התקציר, אז השדר יגיד, פה היה פנדל שהשופט החליט לא לשוק. ובוודאות אנחנו ביודעים את זה ששופט אחר או סיטואציה קצת שונה ושופט כן היה שורק לפנדל, הגול היה מובקע בדקה עשירית, הקבוצה השנייה כבר לא הייתה חוזרת, הכל היה מתערבב והיינו מקבלים מציאות חלופית לגמרי.
הצגת פה תמונה שהיא רחוקה לגמרי מהמציאות. המציאות היא כזאת שרוב המשחקים לא מוכרים מטעויות שיפוט. ההפך הוא הנכון, הסטטיסטיקה שלנו היא אפילו ברמות של רמות דיוק במהלך משחק שנעה סביב ה-90% החלטות טובות. רק ככה לסבר את האוזן, שופט לוקח במהלך משחק כדורגל כ-400 החלטות. זאת אומרת, גם החלטה לאיזה כיוון לרוץ היא החלטה. ולכן, כשאתה בוחן את זה סטטיסטית, מדעית, אז האחוז הדיוק של שופטי הכדורגל, בטח ברמות הגבוהות, הוא אחוז מאוד מאוד גבוה. לא פעם פרשנים, שדרנים, רואים את המשחק כפי שהם מכירו אותו, כפי שהם יודעים שהוא בזמן שהם שיחקו, או שלפעמים אפילו יש איזושהי בורות מקצועית. היום השיפוט התפתח למחוזות כאלה, שכל החלטה ששופט לוקח בנויה מלפחות בין 4-8 קריטריונים. עכשיו, כפי שאנחנו נלך להחלטת להבדיל, שופט בית משפט, יש את החוק היבש ויש את הפרשנות שלו. ולכן מה שאיפה עושה, שזה הגוף, הארגון שקובע את חוקי הכדורגל, הוא עושה עבודה קשה לשופטים, כשהמטרה שלו בסופו של דבר זה לעשות את הכדורגל הרבה יותר כיפי, עם הרבה יותר שערים. מה שכן, הוא מטיל על שופטי המשחק הרבה עקרונות שלפיהם צריכים לשפוט ולפרש את חוקת המשחק.
אז אולי תכף תעבור על העקרונות האלה, אבל אמרת פה משפט שהדליק אותי, אמרת שזה הטכנולוגיה מתקדמת, או הזכרת המילה טכנולוגיה, ואני כשאני רואה שופט היום, תכף אנחנו ניגע כמובן במהפכה שכן קורית, ולשמחתנו היא כן קורית של שימוש במצלמות, אבל עדיין בבסיס, בטח הנה ליגת העל שלנו נפתחת אותו, וליגת אלופות ומה לא, וזה הדבר הכי פרימיטיבי בעולם. שופט אחד רץ עם השרוקית, לצד 22 כדורגלנים, שאני רוצה להאמין הם בחושר טוב ממנו, או לפחות בחושר דומה לשלו.
דומה לשלו.
הם רצים, והכדור טס במהירות, והוא לבד, או בסדר, יש לו כמה עוזרים מחוץ למגרש, הכוונים ועוזרי שופט, הוא צריך לקבל החלטות, כמו שאתה אומר, 400 החלטות, או מאות החלטות, בשבריר של שנייה, איפה פה, זאת אומרת, זה הדבר, זה פרימיטיבי בהגדרתו, שאחד רץ מול כולם, ועכשיו הוא חייב באמת, ואני לא מרחם עליו, כי הוא חייב את כל ההחלטות לקבל בצורה נכונה, ובוא נאמר את האמת, אין סיכוי שזה יכול לקרות, השופט לא יכול ב-90 דקות לעמוד באתגר הפסיכי הזה, של כדור שטס כל כך מהר, ושחקנים שרצים, ותכף אולי נדבר על כל הלחצים שמופעלים עליו, No chance.
אין ספק שזו זירה מאוד מורכבת לשופט משחק, ואתה נתת פה דבר שהוא מאוד מאוד נכון. המהירות, כמות האירועים שמתרחשת במהלך זמן נתון וקצוב, היא מאוד מאוד גבוהה וגדולה. יחד עם זה, הכדורגל בבסיס שלו הוא משחק עממי. הוא משחק שאחד הדברים שחשובים בכלל בספורט ובפרט בכדורגל זה הפייר פליי. מאחר ואנחנו לא יכולים לתת את אותה טכנולוגיה שהעלות שלה היא מאוד מאוד גבוהה, לפעמים מבחינת תשתיתית אנחנו לא יכולים לתת את זה בכל אחד ואחד מהמשחקים, אני חושב שלפני הרעיון הזה של להכניס טכנולוגיה כדי להמעיט את טעויות השיפוט, אנחנו רוצים שיהיה איזשהו פייר פליי, ואנחנו רוצים שהקבוצה שמשחקת בליגה השנייה, יהיו לה את אותם חוקי משחק כמו בליגה הראשונה, ואנחנו רוצים שהתאחדות ענייה יחסית, לא יודע איפה, מאוריטניה, תשחק לפי אותם כללים שמשחקים באנגליה, כי בסופו של דבר מגיע המונדיאל, מגיע מוקדמות אליפות העולם או אליפות אירופה, ושם אנחנו רוצים שכולם ישחקו לפי אותם כללים ואותם חוקים.
כלומר, אתה אומר, עד שאין את היכולת לממן, לבסס מערכת טכנולוגית מתפתחת גם ברמות מאוד נמוכות, אז עדיף שזה לא יקרה גם ברמות הגבוהות?
בדיוק. בסופו של יום, אנחנו מחפשים את הרי אתה מדבר על למנוע טעויות השיפוט כדי שייצרו איזשהו פייר פליי, איזשהו משחק הוגן שבסוף כל ההחלטות יהיו נכונות. איזה משחק הוגן זה שקבוצה אחת מקבלת את אותה הזכות ולהשתמש באם זה טכנולוגיית NNS, אם זה בטכנולוגיה של שופט וידאו, וקבוצה אחרת לא נהנית מזה. זאת אומרת, אנחנו תמיד צריכים לשים על המוזניים, לאזן בין הפייר פליי, שהוא משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לספורט, לבין הרצון שלנו שיהיו מינימום טעויות, משחק אופטימלי מבחינת הפקעת שערים ו... ויכולות ספורטיביות על משחק. ולכן אנשים לפעמים שוכחים את זה, שוכחים את זה שמדובר בעלויות מטורפות. אני מדבר איתכם על להעמיד את טכנולוגיית NNS מאות אלפי יורו למשחק. אם זה בהבאת התשתית עצמה, בבניית התשתית עצמה במגרשים, ואם זה בכוח האדם שמצטרף לכל משחק, למשל באירופה ליג ובצ'מפיונס ליג. ולכן כל עוד הטכנולוגיה תהיה מאוד מאוד יקרה מצד אחד, ומצד שני לא תהיה אפשרות להנגיש את זה כמעט בכל ליגה, בטח במישור המקומי ובכלל בעולם, הפער יהיה כמו שאתה מציג אותו. בנוסף, אחד הדברים היפים בכדורגל, שזה אנחנו, כשזה עם, זאת אומרת, כל אחד, כל אוהד מוכן לקבל איזושהי טעות של השוער שלו, טעות של החלוץ שלו שמחתים מול השאר, אני חושב שהרומנטיקה של המשחק ומה שעושה אותו כל כך ייחודי ויפה לעין זה שהוא מורכב ברובו מטעויות, מטעויות של שחקנים, של מאמנים, של וגם של שופטים.
אז אני אגיד לך את דעתי, יש הרבה טיעונים נגד השימוש במצלמות, נגד השימוש בטכנולוגיה, אחד מהם נגעת זה עיקרון השוויון, והעיקרון הכלכלי אפשר לצרף את זה ביחד, ודווקא זה טיעון באמת שהוא טיעון חזק, אין לי הרבה מה להגיד בו, מלבד שאני כן חושב שיותר חשוב שיהיו מינימום טעויות מאשר שיש שוויון בין ליגות ומדינות שונות. אבל הטיעון האחרון שאמרת, זה כבר טיעון שמרגיז אותי, הטיעון הרומנטי, אני שומע את זה הרבה בישראל, אוהבים להגיד, הטיעון הרומנטי זה חלק מהרומנטיקה בכדורגל. אני חושב שזה לא נכון. אף אוהד כדורגל לא נהנה, איזה משחק רומנטי היה היום, השופט לא ראה את הפנדל, התוצאה הוכרעה הפוך לחלוטין ממה שצריך היה להיות, אף שופט, אף אוהד או שחקן לא אומר איזה רומנטיקה, קיבלתי כרטיס אדום, לא עוול בחפי, כי השופט התבלבל והוא ראה מישהו אחר. טעויות של שחקנים, כן, זה חלק מהמשחק, זה אמור להיות חלק מהמשחק. השופט לא שם כדי להיות חלק, זה אתם יודעים טוב ממני, השופט לא שם כדי להיות חלק מההצגה. ואם השופט טועה, לצערנו הוא חלק, הרי כשהשופט טוב, אומרים השופט הכי טוב זה השופט שלא הרגישו אותו, נכון?
כן.
אם עובר משחק שלם ולא שמנו לב לשופט, נכון. סימן שהוא עושה עבודה מצוינת. אז על אחת כמה וכמה, אם הוא טעה, מבחינתי הוא ממש פגע בהצגה וזה לא חלק מהרומנטיקה. אני אמשיך לטיעון השני שאני מאוד מאוד לא אוהב, זה הטיעון של הזמן. נכון, יש גם טיעון שבזבוז זמן, שברגע שהולכים למצלמות, אז רגע מפסיקים ולוקח כמה דקות עד שמבינים, ובינתיים השטף של המשחק נעצר, וזה גם טיעון שנורא מרגיז אותי. כי בכדורגל גם ככה, אגב, זה נושא לפודקאסט שלם על הזמן במשחק כדורגל. זה בעיניי דבר מרתק.
אגב, זה אישו, זה עניין שאיפה בולכת לבחון אותו, ולקצר את, ויש מחשבות על קיצור הזמן.
ל-70 דקות, לדוגמה?
ל-60 דקות, כן.
אבל אז לעצור את השעון כל פעם כשהכדור יוצא החוצה, לדוגמה?
למשל, זה צריך להיות כנראה, אני מניח שזה חלק מהמחשבה של, שזה תהיה הלימה ביחד עם הנושא של העצירה לוידאו. זאת אומרת, לראות את זה.
אני אגיד בשני משפטים, כי זה באמת נושא לפודקאסט שאולי נשמור אותו לפעם, אבל בכדורסל, כולם ברור שכדורסל משחקים 40 דקות, או 48 דקות ב-NBA, וכל שנייה מה-48 דקות האלה משחקים, יש כדורסל. בכדורגל, כולם יודעים להגיד בעיניים עצומות, כדורגל משחקים 90 דקות, רק שזה גם שקר ותרמיד בפני עצמה, כי זה לא 90 דקות. כשהשוער מסדר את הכדור, הזמן רץ, כשהשופט מדבר עם שחקנים, הזמן רץ, והזמן הזה הולך לאיבוד גם ככה המון המון זמן. יש אגב מחקרים ואפשר למצוא את זה באינטרנט, על כמה כדורגל משחקים בדקה, במחצית של 45 דקות, ברמות הגבוהות, זה נע, אני חושב, בין 25 ל-30 דקות נטו, בליגה הישראלית לצערנו פחות. זאת פחות, כן. אז זה חלק מהבעיה, וכשאם, אני אומר, על זה משהו שאני מוכן לסבול, עוד, אם עושים את זה טוב, עוד חצי דקה, דקה, דקה וחצי של בדיקה לגבי החלטת שיפוט, שזה מה שיציל את השופט מעצמו ויציל אותנו מהטעויות, אני מוכן לקבל גם את הבזבוז הזמן הזה. אבל הטיעון הרומנטי אתה עומד מאחוריו, גם אחרי ה...
לא, זה לא עניין של אני עומד. אני אומר שזה משהו שהוא... כשאני רואה למשל סרטי דוקו. כן. סרטי דוקו הם ברובם בנויים על איזשהו... איזשהו תהליך שבו יש איזושהי החלטה לא טובה כזו אחר. סתם דוגמה, ראיתי לא מזמן סרט על רצת המרתון זול הבד, הסיפור שלה ומרי דקר. הכל היה מורכב שם מטעויות, מטעויות בשיקול הדעת, מטעויות במהלך הריצה. זאת אומרת, לא היה יוצא לנו כל הסרט היפה הזה שלפעמים אנחנו רואים ספורט, אז זה לא רק המשחק עצמו, אלא זה כל הסיפור מסביב. אני חושב שזה כן משהו שיפה, אבל זה משהו שאני כאילו מאוד מתחבר אליו. אני חושב שאתה הצגת פה דברים שבאים הכדורסל, ולא בכדי, כי הכדורסל, החוקים, ההתפתחות שבו באה בעיקר מארצות הברית. עכשיו, האמריקאים יש להם גישה מסוימת לספורט, הם מאוד מאוד רצים קדימה בכל הנושא הטכנולוגי, בכל הנושא של חוויית הצפייה.
זה לא הנושא היחיד שאמריקאים מקדימים את העולם.
כן, לא, אבל בעניין של הספורט יש להם גישה מאוד מאוד מתקדמת, ואנחנו יודעים שאירופאים בדרך כלל עוקבים אחרי האמריקאים בכל הנושא הזה. למשל, משחק בייסבול, משחק פוטבול. אני, יסלחו לי, אני מאוד מאוד משתמם במשחק בייסבול. אני הייתי בשניים, שלושה משחקים, פשוט כמעט נרדמתי.
הרוב המאזינים שלנו כמוך, אני בטוח בזה.
ולכן אני אומר, שאני שם את הדברים ככה על כף המוזניים, אני כאילו הייתי יותר שמח מאיך שנראה כדורגל היום. אולי עושה את ההתאמות הנדרשות, אולי מקצר את הזמן קצת, כי לפעמים אנחנו רואים שזה נמתח כמו מסטיק. אבל עדיין אני חושב שיש בו יופי, יש בו מתח, שבכדורסל אני מקבל אותו רק בדקה האחרונה. כדורגל אתה כל הזמן דרוך, מי שאוהב את הכדורגל הוא כל הזמן דרוך בגלל, בין היתר, בגלל הדברים שאמרת, בגלל שהוא ארוך, בגלל שאין הפסקות לטלוויזיה, בגלל שיש טעויות, בין היתר גם של שופטים. לכן, אני כשאני רואה משחק כדורגל, שיש לי גם סוג של עניין פה, אני כל הזמן דרוך.
אני חושב ש... תראה, קודם כל, שלא, אתה מכיר אותי קצת, ושלא תבין, אני חולה כדורגל.
לא, ברור,
זה ענף ספורט, חד משמעית, זה ענף הספורט האהוב עליי יותר, ואני גם אוהב, אגב, גם בייסבול, ואני אוהב כדורסל, אבל אין כמו כדורגל מבחינתי, ועדיין אני, ואני לא חושב שאף אחד אחר אוהב כדורגל בגלל או בזכות טעויות השיפוט. אני חושב שבסופו של דבר, לעומת כל הטיעונים האלה, הדבר בסופו של דבר כן, הכי טהור בספורט זה התוצאה. זה הספורטיביות.
נכון.
הידיעה שהקבוצה הטובה יותר ניצחה. זה גם משהו שאולי באמריקאים מאוד מאוד מובילים בזה, ולכן קשה להם גם בכלל עם כל העניין של הטקו דרך אגב. אבל גם אני חושב שהצופים של הכדורגל האירופי, ואנחנו יודעים שכן, זה חלק מהמשחק שלפעמים קבוצה גונבת גול ומנצחת, ועדיין יש פה איזושהי בעיניי בעיה בכדורגל, מוסרית, או אני לא יודע איך נקרא לזה, שכן בכל ענף ספורט אחר, בכדורסל לדוגמה, אף פעם לא קורה שיסתיים משחק, ואמרנו, וואו, הקבוצה השנייה הייתה צריכה לנצח. זאת אומרת, זה מאוד 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 נדיר. כי בסופו של דבר הכדורסל, הצורה שבה הדברים נקבעים, זה שהקבוצה הטובה יותר, קלה יותר נקודות וניצחה את המשחק, ובטח בטניס, תמיד הטניסאי שירד לנצח הוא זה שהיה טוב יותר.
במשחק הזה.
במשחק הנתון, בוודאי. ובכדורגל זה לא ככה, ולדעתי זה בעיקר לא ככה, הוא הרבה בגלל השופטים.
לא מסכים איתך. תבדוק סטטיסטית עובדה.
כן.
הקבוצות הטובות ביותר, בדרך כלל, אלה שזוכות באליפות. הקבוצות הטובות ביותר, הן אלה שזוכות באליפויות אירופה, באליפויות עולם. מעטים המקרים, בטח אם אתה הולך את זה לאורך ליגה שלמה, שאתה יכול להגיד שהקבוצה הפחות טובה זכתה באליפות.
ברור, כי גם טעויות שיפוט מכזזות את עצמן, ואגב, גם לרוב הן הולכות לטובת הקבוצות הגדולות, שזה עניין.
לא, זה גם על זה אני יכול להשיב לך בהמשך, אבל לאורך זמן אתה רואה שאין דבר כזה, שאם הקבוצה הייתה יותר טובה במשחק נתון, היא זו שניצחה. מעטים המקרים שבהם אתה יכול לומר שקבוצה שלא הייתה טובה, ניצחה בזכות החלטת שיפוט. מעטים המקרים. תבחן את העניין.
אז עכשיו, יריב, אני קצת אהפוך את אורי.
אוקיי.
בקיץ האחרון, גביע הקונפדרציות, זה טורניר שבעצם נערך תמיד שנה לפני המונדיאל, אני מניח שהמאזינים שלנו מכירים, הוא מהווה מהן גם איזה טסט אחרון למערכת של המונדיאל, השנה זו הייתה רוסיה כמובן, שתערך את המונדיאל בשנה הבאה, ובפעם הראשונה פיפה, התאחדות הכדורגל העולמית, הכניסה שימוש נרחב של שימוש במצלמות, טכנולוגיה, הם קוראים לזה VAR, נכון?
כן.
זה Video Assistant Referee. ולראשונה ראינו, זה היה נראה קצת כמו סרטים אמריקאים כאלה, שיש מבצע אקשן בתוך הדירה, ובחוץ יש את הבחור עם הוון והאוזניות שצופה בכל המסכים ומסביר לבחור שבפנים מה לעשות. זה שיותר שמן בדרך כלל ולא אסמסטיק ומספר לו מה לעשות, אז ככה זה ממש נראה. הציגו לפני תחילת המשחקים את השופטי הוידאו, שישבו באיזה ון או בניידת, אני לא יודע.
בניידת שידור.
בתוך האצטדיון?
אמור להיות בתוך האצטדיון, בניידת שידור נפרדת.
אוקיי.
עם איזשהו מערך טכני של שלושה אנשים טכניים בתוכו, עם שלושה מסכים, ושני שופטים. אחד, שופט אחד שרואה את המשחק ולא עוצר, רואה כל הזמן המשחק ממשיך, והשופט שעוצר את המשחק וכאילו נותן את ההנחיות לשופט תוך כדי תנועה.
אוקיי, אז על פניו זה בעצם החלום הרטוב שלי, מה שאני חופר לך עליו פה כבר מתחילת התוכנית. ויחד עם זאת צריכים גם להגיד את האמת שהטסט הזה לא היה טוב. והיה קשה לי להגיד את זה. בהתחלה אמרתי, לא, תחכו, וראה, אני עדיין אומר, אוקיי, כל דבר לוקח זמן, וסבלנו במרכאות בלי טכנולוגיה בכדורגל ל-200 שנה, אני לא יודע כמה, אז בוא נחכה עוד כמה חודשים, ניתן לזה לרוץ. אבל חייבים לציין שהיו כמה בעיות. קודם כל, בפועל, ואנחנו תכף ניגע בזה, ואני אגיד בשקט, עדיין היו טעויות שיפוט. גם אחרי העזרה של הטכנולוגיה, אנחנו תכף נדבר על זה, זה לא, הטכנולוגיה לא תמיד עוזרת לצערנו. וגם היו כמה דברים שצריכים לשפשף אותם, בעיקר מה שנורא תפס לי את העין, זה שהיה מין קלמזיות כזאת, היה מין קטע שאוקיי, הופקה שער, לפעמים השחקנים כבר חוגגים את השער, כי זה מה שכדורגלנים עושים רגע אחרי שיש גול, ואז רגע, השופט אומר, רגע, הוא נראה בעצמו קצת נבוך מכל הסיטואציה, תנו לי רגע, וכולם מחכים, גם הצופים באצטדיון יושבים ולא מופיע גם שום דבר על המסך, אף אחד לא מסביר להם מה קורה, כולם מחכים להבין מה קורה פה, ובינתיים אנחנו מבינים שהחבר'ה בוון עובדים על התוצאה, אומרים באוזניה לשופט מה קורה, וכל הסיטואציה הזאת יצרה סיטואציה קצת לא נעימה.
שאמרו משהו שבדיעבד התברר כלא נכון.
זאת אומרת שהשופטים בוון יטעו את השופט הראשי.
כן.
אוקיי. מה דעתך? זאת אומרת, לאן אנחנו הולכים? זה הצורה שהטכנולוגיה תיכנס לכדורגל?
אז קודם כל, אני חושב שאחד הדברים שאפשר היה לעשות טוב יותר בהצגת הניסוי הזה, זה לעשות איזשהו תיאום ציפיות. תיאום ציפיות עם הקהל שצופה, עם התקשורת וגם עם השחקנים. ואני לוקח את זה אחורה לנושא שופטי הרחבה. לא מעט פעמים אנחנו שומעים, רגע, מה עושים שם שופטי הרחבה? הייתה פה החלטה שאפשר היה לעשות אותה אחרת והשופט הרחבה לא התערב. אז קודם כל כשוופה הציבה את המטרות ואת היעדים שלה בהצבת שופטי הרחבה, היא אמרה, למשל, שלא יהיו יותר תפיסות ברחבה, שעבר לא עבר את קו השער, לא יקרה יותר, ואז באה וופה ובדקה את זה אחרי טורניר שעשתה, כמו בטורניר שעשו עכשיו פיפה, עשתה בטורניר של אנדר 21, אני חושב, ובהקשר הזה של תפיסות ברחבה, ירד לאפס תפיסות ברחבה. בנושא שעבר לא עבר את קו השער, לא היו מקרים כאלה. ולכן,
פיפה... מה, אתה מתכוון שהשחקנים מראש ראו שיש שופט לידם, אז הם פחות...
אין תפיסות. היום גם תשים לב, במשחק שיש שופטי רחבה, אין את ההולדינגס, אין את החיבוקים בתוך רחבה. תשים לב לזה.
אפשר להתווכח על זה?
לא, אז אני אומר לך, זה ודאי. תסתכל כשיש שופט
רחבה. למה? כי הם רואים שופט מולם ש...
כי הם יודעים שיש מישהו שמסתכל רק על זה.
אוקיי.
ואז זה יורד. עבירות של אלימות בתוך הרחבה, כל מיני מרפקים, כל... זה לא קורה, ואם זה קורה, יש את הסנקציה.
אבל זה קורה, גם בגביע הקונפדרציה, שחקן העיף מרפק לפרצוף של שחקן אחר.
אז אני אומר, עכשיו, רגע, אני אומר, זה המטרה, ולכן צריך להבין מה, לעשות תאום ציפיות, מה בדיוק בא לתת אותו שופט VAR, מה הוא הולך לתת. ויש שם את ההגדרות המדויקות, איפה הוא נכנס, ואיפה הוא לא נכנס. עכשיו, אחרי שהצגנו ועשינו תאום ציפיות, כמו שאני חושב שאפשר היה לעשות את זה, ואז להציג את זה בצורה טובה יותר, בסופו של יום, שופט הווידאו שנמצא באותה ניידת שידור, הוא שופט לפי אותם, ואני חוזר לתחילת הדיון, לפי אותם 4-8 קריטריונים. עכשיו, אתה תשב בניידת שידור, עם הקריטריונים האלה, שלמשל אחד מהם מדבר על כוונה, אתה יכול לפרש כוונה של שחקן בצורה מסוימת, ואני שאני אשב בניידת שידור, עכשיו שלא היה פה בכלל כוונה.
נכון.
אתה תחשוב שפתיחת היד היא הייתה בנפח משמעותי שהפריע לכדור לעבור, ואני אחשוב שזה תנועה טבעית של היד, שהשחקן רצה פשוט לרדת למטה ולמנוע את הנפילה שלו, והוא שם את היד. ולכן בסופו של יום, ברגע שאתה מגדיר את זה עם סט של כללים וחוקים שהם נתונים לפרשנות, לא יעזור, גם אם ישבו 8 שופטים, שופטי וידאו, בסופו של דבר יכולה להיות סיטואציה שבה ההחלטה הסופית היא תהיה הפחות נכונה. ובעוד שההחלטה האינסטינקטיבית של השופט שלקח את ההחלטה הייתה נכונה יותר.
צריך אז פה אנחנו מסכימים לגמרי.
וצריך עוד דבר, וצריך להבין שמדובר בפיילוט. מדובר בפיילוט לשופטים שלא עבדו עם שיפוט הטלוויזיוני במהלך כל העונה. אפרופו, אני חוזר לעניין הזה של תשתיות וההנגשה של העניין הזה בכל ההתאחדויות. מגיעים שופטים שלא רגילים בכלל לעבוד בעניין הזה, לא יודעים איך לאכול את ה...
צריכים לתת לכולם את הזמן ואת הסמלנות.
לכן אני בא ואומר שבסופו של דבר, בסופו של יום, זה ייכנס טוב, זה יפחית את כמות הטעויות. הנה, אמר רק לאחרונה, קראתי שמרדונה אומר שאם היה, זה לא היה קורה.
השאר המפורסם שלא ביד, זה לא היה קורה.
אז דיינו מה שאני אומר. אם דברים כאלה, זה מה שלמעשה...
כאוהד אנגליה, אני דווקא הייתי שמח אם הייתה טכנולוגיה בשנת 86.
כן, אבל איזה... תראה כמה... עכשיו אני הולך לעוד משהו שאמרנו, תראה את הכל נושא של הדוקו. כמה פרשנויות וכמה סרטים וכמה...
בזכות טעויות שיפוט, אתה אומר, טעויות השיפוט מחזיקות
יד,
אותה...
מה שקרה יד האלוהים, לא טעויות שיפוט, הדברים שקורים במשחק.
אני מבין, אני רוצה לקחת את זה לנקודה האחרונה, פה אני לגמרי מסכים איתך, כמה פעמים קורה שאני יושב עם חברים מול הטלוויזיה, ועם פיצוחים ובירות, ומתווכחים על הטעויות שיפוט, ואנחנו 4 יהודים עם 5 דעות שונות, וכל אחד אומר, מה פתאום, היה פנדל, לא היה פנדל, אבל כן, אבל לא, ואז אתה אומר, בסוף שוב, השופט המסכן הזה, שהוא אחד, צריך לקבל החלטה בשביל כולם, ותמיד חצי, במקרה הטוב, חצי מהאנשים באמת יצאו נגדו, יש באמת עניין של, כמו שאתה אומר, את הכוונה ואת הפרשנות, שזה חלק מהכדורגל, ובטניס נגיד זה לא קיים.
נכון.
בטניס אין פרשנות, או שהכדור בפנים או שהכדור בחוץ, מהבחינה הזאת גם לטכנולוגיה יותר קל, ועדיין גם שם יש בעיות. לדוגמה, הגולש ג'ק פפיס בעמוד הפייסבוק של רן כתב לנו את השאלה, עד כמה מדויקת המערכת האלקטרונית בטניס, זה ההוקאי המפורסם שהזכרת אותו קודם. הייתי בווימבלדון לפני כשבועיים וכולם דיברו שם על זה שהחישובים של המערכת האלקטרונית שבודקת אם הכדור נפל בפנים או בחוץ לא באמת מדויקים כמו שכולנו חושבים.
הוא צודק.
זהו, שהוא צודק.
אני בדרך. ואני אתן לך דוגמה.
רגע, אני אשלים את זה באמת. יש כאן באמת את הבעיה שאפילו כשאנחנו חושבים הרבה פעמים שהטכנולוגיה היא האורים והתומים, בוא ניתן את האחריות לטכנולוגיה, זה לא המצב. יש ממש היה מחקר של ז'ורנל בשם Public Understanding of Science, שחד משמעית הסביר למה גם במערכת עין הנץ, ההוקאי, בסופו של דבר המערכת יש בה חורים שחורים, יש מצלמות שמדמות, שמכסות כל נקודה במגרש, ובעצם במידה רבה חוזות איפה הכדור נחת, וגם שם, בין אם זה 99.9, זה הרבה יותר טוב מעין אנושית, אבל זה לא לחלוטין פותר את העניין. אז על אחת כמה וכמה, גם בכדורגל, ואגב, אני אוסיף עוד משפט, שזה לפעמים אנשים לא מדברים על זה, ואתה בטח מכיר את הסיטואציה הזו, כשאנשים מדברים על טכנולוגיה, לא הכל זה סיטואציה של שופט שרק לפנדל, עצרנו ועכשיו אפשר לבדוק. יש המון מקרים שכוון מרים דגל לאופסייד. נאמר, חלוץ מקבל כדור באחד על אחד, רץ מול השוער, הכוון הרים את הדגל לאופסייד, מן הסתם המשחק נעצר, ואז בודקים ורואים בהילוך חוזר שלא היה אופסייד. זה מצב שבלתי אפשרי להחזיר אותו לקדמותו, אלא אם כן מחליטים שהחלוץ תמיד ממשיך, אבל זה גם לא כך הגיוני, כי אז בעצם ממשיכים לשחק בניגוד להחלטות של השיפוט על המגרש, וזה גם נקודה שצריך לפתור אותה איכשהו.
נכון. פה הזכרת את הכוונים. מה שרלוונטי לשופטים, רלוונטי גם לעוזר השופט. כל נושא הנבדלים עבר התפתחות מאוד מאוד רצינית, שאיפאב, אותו גוף שבמרכאות מסבך את העניינים לשופטים, נתן שורה של קריטריונים גם לעבירות נבדל, האם זה ניסיון לשחק, האם נגע בשחקן הגנה לפני, מה שמאוד מאוד מסבך את העניינים גם לעוזרי השופט. אם אנחנו אומרים שהעולם של השופטים הוא מסובך, אז גם של העוזרי השופט.
אבל בשלב ראשון הטכנולוגיה אמורה לעסוק רק בנושאים מה שנקרא Game Changing Decisions,
כן,
נכון?
כן, זה עבירות אלימות.
שערים שמובקעים,
כן.
פנדלים כן. שנשרקים, כרטיסים אדומים ישירים, נכון? כן, לא צהוב כן, שני, אלא כן, רק אדום ישיר, כן. וטעויות בזיהוי, שזה משהו כן. שעדיין קורה.
קורה, נכון.
כלומר, אם השופט מוציא צהוב שני ואדום, אין רשאי, השופטי הוידאו לא רשאים להתערב לו בהחלטה?
לא, אם זה צהוב שני בטעות בזיהוי, אז כן.
לא, לא טעות בזיהוי עכשיו, צהוב שני על פאול, השופטי הוידאו לא רשאים להתערב.
למרות שעוד פעם אני בא ואומר שהדינמיקה של העניין הזה היא בהתהוות, יש איזה פיילוט, ואני מניח שיהיו איזשהן הפקת לקחים מהטורניר של הקונפדרציה, ועשו שם שינויים. זו המגמה. אגב, אם אנחנו כבר מסתכלים על פנינו לאן, איך שאני רואה את הדברים, בסופו של יום זה יהיה שופט יחיד, בלי עוזרי שופט.
בלי כוונים?
בלי כוונים. בלי שופטי רחבה. אבל יש היום מערכות, למשל, שיכולות לעשות את ההבחון של
נבדל.
יש המון המון מערכות היום שיכולות לתת לך את המענה שנותן אותו גורם אנושי, ובצורה יותר חדה וברורה, אתה שואל אותי, לדעתי זה הכיוון, בסופו של דבר יישב, יהיה שופט בודד, כי עדיין צריך את כל הנושא של ניהול המשחק, את התקשורת עם השחקנים, לנהל את המשחק עצמו, כי זה גם ההתפתחות של השיפוט. השופט היום יותר נמדד על היכולת שלו לנהל משחק, זה ה-management skills, מאשר מה שפעם היה. זאת אומרת, לא רק השופט שלוקח את ההחלטה הנכונה, אלא גם זה שיודע איך לנהל את כל המשחק. ולכן, אם אתה שואל אותי לאן אנחנו הולכים, אנחנו הולכים למצב שבו בעוד מספר שנים, יש שופט יחיד, יש שופט מוניטור שישב ה-VAR, ומערכת שתיתן את נושא הנבדלים. ככה אני רואה את הדברים. אני מניח שזה יקרה קודם כל ברמות הגבוהות, בטורנירים של בליגת האלופות, בליגה האירופאית, באליפויות עולם. לא רואה את זה קורה ברוב הליגות המקומיות.
זאת אומרת, טכנולוגיה, כמו שראינו בקיץ הזה ברוסיה, לא צפויה להיכנס, נאמר, לליגה הישראלית בשנים הקרובות? אין כרגע מחשבה על זה?
תראה, איך שאני רואה את הדברים, בטח עם הגאווה הישראלית שלנו, עם כל נושא, אנחנו מעצמת הייטק, אני כל הזמן אומר שלא יכול להיות מצב שאנחנו נוביל בהייטק ולא נוביל בהייטק בספורט. זאת אומרת, זו ראיית העולם שלי. יחד עם זה, לא אני הגורם המממן. הגורם המממן זה הקבוצות, ולקבוצות יש...
יש להן את האינטרס העליון שזה יקרה.
כן, אבל אתה יודע, מבלי שזה ישמע ביקורת, אבל האינטרס של הקבוצות משתנה באופן תדיר לפי הסיטואציה. אני מניח שאם הייתה פה איזושהי... זאת אומרת, אם היו קובעים איזשהו חזון בנושא, ולקבוע שהליגה הישראלית, בטח הבחירה חייבת להיות מה שנקרא חוד החנית בנושא הטכנולוגי, ולקבוע שזה כל דבר שיש ויש אפשרות לעשות אותו, אנחנו נהיה שם.
יפה.
באיגוד השופטים אנחנו מנסים לעשות את זה, זאת אומרת, אנחנו בין הראשונים אגב שהכנסנו לליגה מקומית את מערכות השמע, אחרי מאבק שלי מאוד מאוד קשה, ובעזרתו של סמנכ״ל משרד התקשורת לפני 8 שנים, כי בארץ יש בעיה של תדרים, אני לא יודע אם אתה יודע, מבחינה ביטחונית, ואמרתי להם שאנחנו לא יכולים, שבאירופה יש את זה, ואנחנו מדינת ישראל לא יכולים להשתמש במערכות.
אתה מדבר על המערכת שבעצם בה השופט מדבר עם הכוונים, עם עוזרים שלו תוך כדי המשחק.
כן, כן, זה משהו שלא ראיתי סיטואציה שבה, מבלי לפגוע, זה נמצא בפולין או בגיברלטר, ובישראל זה לא נמצא. זאת אומרת, אז אנחנו היינו ראשונים, בין הראשונים שהכנסנו את זה לליגה פעילה. שופטי הרחבה, אנחנו בין הראשונים, ולא הרבה מדינות הלכו בעקבות הנושא הזה, שבליגת העל יש שופטי רחבה.
אוקיי. יריב, אני רוצה שלקראת סיום אנחנו נעבור על כמה שאלות מהגולשים, באמת שכתבו בעמוד פייסבוק של רן שאלות נורא מעניינות, נוגעות ישירות ופחות באופן ישיר גם לנושאים שדיברנו עליהם עד עכשיו. אז שואל אותנו דרור אריה, האם השופטים עוברים אצלכם הדרכות ששמות דגש על הטיות התנהגותיות טבעיות, שיותר נפוצות בתחום מחקר הכלכלה ההתנהגותית, כי רובן נעות סביב קבלת החלטות במצבי אי-וודאות, ככה זה קורה בספורט, למשל, הרצון לאזן החלטה שבדיעבד התבררה כשגויה. אנחנו מכירים את זה שזה תמיד חלק מהעניין, שכששופט טועה, והוא מבין שהוא טועה, לחובת קבוצה מסוימת, הרבה פעמים תחילים לדבר על הפנקסנות, על הצורך שלו, לפעמים אנושי וטבעי, להחזיר להם בהחלטה הבאה, ואז כבר מתחילה סמטוחה, שמי יודע איפה היא מסתיימת.
אנחנו בעניין הזה נותנים דגש בשנים האחרונות לעבודה המנטלית, עבודה מנטלית מדעית, מה שנקרא, לא מבלי לפגוע, לא קואוצ'ר או מאמן, אלא כלים מדעיים, עובד איתנו פסיכולוג ספורט, אנחנו גם חלק מאיזשהו מחקר של קבלת החלטות וכניסה של סימולטורים לקבלת החלטות. התהליך הזה של קבלת ההחלטות הוא משהו שהוא מאוד מאוד חשוב בשיפוט המשחק. אני יכול להבין את השאלה של אותו גולש, של דרור, אבל אנחנו עובדים ומנסים לחזק את העניין הזה. בסופו של דבר, בסופו של יום, מדובר באנשים, בבני אדם, ויכול להיות סיטואציה שבה בן אדם יש לו איזשהו מנגנון פיצוי אחרי שהוא יודע שהוא נתן החלטה לא טובה. אנחנו מנסים למזער את זה כמה שאפשר, באמצעות מתן ארגז כלים מנטליים, להתמודד עם מצב נתון ולא לחזור אחורה.
אז זהו, באמת בעניין דומה, הגולש רז גם נוגע בנקודה של הלחץ הפסיכולוגי מצד שחקנים, מאמנים וקהל שגורם לשופטים לטעות. הוא שואל אותנו עד כמה שופטים מושפעים מהלחץ הפסיכולוגי הזה. אני אענה שאני רואה חד משמעית המון, שכן, זאת אומרת, אני בטוח שעובדים איתם על זה, ושהשופטים הטובים פחות מאשר שופטים אחרים, אבל גם היו אגב מחקרים שחד משמעית הוכיחו את זה, שעל שיפוט יותר לטובת קבוצה ביתית, כששומעים את באנגלית קוראים לזה roar, את ה... איך נאמר? מין רגע...
את הרגע של...
בדיוק, הקהל קופץ ברגע שיש איזה פנדל לזכות אותה קבוצה, יש איזה רחש גדול שקופץ יוצא מהיציעים, ואתה צריך להיות באמת רובוט כדי שזה לא ישפיע עליך בצורה מסוימת, ואני רואה את זה כמעט בכל משחק, באמת את ההשפעה על זה על שופטים. שוב, הטובים יותר, זה קורה להם פחות, אבל...
המנוסים יותר.
המנוסים גם יותר.
ובעיקר הניסיון פה עושה את העבודה.
באמת שופטים לפעמים אבל מדברים איתך, ומציגים את נקודת המבט שלהם, שהם אומרים לך כמה זה קשה, שהם מספרים לך את הקושי להיות בתוך הסיטואציות האלה?
א', ידוע, הקושי הוא ידוע. יחד עם זה, יש לשופטים כמו... אם תעשה איזשהו רעיון ליחידה לוחמת לפני, למשל, כניסה לצוק איתן, או בזמנו ללבנון, אז היית רואה איזושהי דריכות של הלוחמים הצעירים לחתור למגע. מה שאנחנו מזהים אצל השופטים, בעיקר בשופטים הבכירים שלנו, את הרצון שלהם לקבל החלטות. זאת אומרת, הם מחפשים, ובזה גם נמדד שופט טוב, חותרים מה שנקרא לקבלת החלטות. ולכן, אם שופט צעיר הוא יותר חושש מהעניין הזה, אנחנו, ככל שהשופט הוא מנוסה יותר ורוצה יותר להתקדם ולהצליח, הוא מחפש לקבל את ההחלטות הקשות, כי ככה הוא נמדד וככה הוא מתקדם. אז לכן, יש בזה לפעמים את החשש מצד אחד, מצד שני, את הרצון כן להיות במקום הזה, להיות באש ולקחת החלטות קשות.
ברור. שלומי אלמוסנינוס כתב לנו שאלה, נוגעת קצת במשהו דיברנו עליו קודם, על הזמן, ועל... מעניין אותי לדעת, הוא כותב, איך השופטים מחליטים על תוספת הזמן משחקי כדורגל? זה נקודה שגם כשלעצמו אני חושב שהיא מצחיקה, כי הרי דיברנו היום בפודקאסט הזה על זה שלפעמים משחקים 25-20 דקות נטו במחצית, אז ההבדל בין 3 דקות תוספת זמן ל-5 דקות, זה כל כך שרירותי. פעם היו אומרים שמוסיפים חצי דקה על כל חילוף.
נכון, אתה צודק.
אבל למה חילוף כן, וויכוח של 45 שניות לפני כדור חופשי לא? זאת אומרת, התחושה שהצופה מקבל פה היא מאוד 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 שרירותית, שסתם השופט אומר, אוקיי, המחצית עברה יחסית מהר, בוא נוסיף דקה אחת, היו הרבה הפסקות, בוא נוסיף 5, כאילו אין פה באמת שום כלי מדעי, כלי הגיוני, לקבל את ההחלטה הזאת, ואני רק אסיף, תחשוב בינתיים על תשובה, אני רק אסיף איזה אנקדוטה, הוא שאל אותנו גם שלומי, מה הייתה תוספת הזמן הארוכה ביותר, אז האמת שהתשובה אפשר למצוא אותה בקלות באינטרנט, לפחות במשחק רשמי, משחק שאנשים באמת ניהלו רישום, שנת 2000-2001, בריסטול סיטי נגד ברנטפורד באנגליה, 23 דקות תוספת זמן למחצית הראשונה, הייתה שם שרשרת של שחקן ששבה רגל ופציעות קשות וזעזועי מוח, כנראה באמת שדה מלחמה, והשופט הוסיף 23 דקות רק למחצית הראשונה.
אז כמו שאתה אמרת, יש כמה כללים, מה שנקרא תורה שבעל פה, שלמשל חילוף של שחקן הוא חצי דקה, ואפשר להעריך פחות או יותר את תוספת הזמן לפי כמות החילופים ולפי כמות העצירות שהיה במשחק. יש את הנושא של בזבוזי זמן, ששופטים שוערים, מחזיקים את הכדור ולא מוצאים את את ההתקפה.
אבל החמש דקות, גם חמש, זה נחשבת, נגיד, תוספת מכובדת, שמנה, הרי זה אף פעם לא מכסה את בזבוזי הזמן. הרי שוב, אמרנו, בערך 20 דקות הלכו לאיבוד במקרה הטוב.
אני יכול, אני יכול...
אז למה אתם לא מוסיפים 20 דקות באופן קבוע?
אני יכול להבין ולקבל את אותה אמירה שאומרת שזה לא משהו מוחלט. יחד עם זה, כל שופט משתמש בכלי הזה של עצירת הזמן ותוספת הזמן כאיזשהו כלי נוסף לניהול המשחק. זאת אומרת, אם הוא רוצה שהמשחק יזרום, הוא לא עוצר יותר מדי את המשחק. גם לפעמים הסיטואציה היא כזאת שאומרת, אוקיי, נעשה את התוספת הזמן לגבי החילופים שהיו, ונעשה את תוספת הזמן לאירועים שכולם ראו שקורים. שחקן נפל ועבר טיפול, אני יצרתי. אבל איזושהי משיכת זמן כזו או אחרת, יכול להיות שאני אשתמש בפרשנות שלי לעניין הזה, כדי להביא את המשחק לסיום טוב וספורטיבי. זה הכלים שיש לשופט. עדיין, once נרשמה תוספת הזמן, 4 דקות, 8 דקות או 5 דקות, שופט חייב לעמוד בה. שופט שלו, שאתה תראה משחק שמסתיים במקום ב-4 דקות תוספת זמן, ב-3:50, הוא נענש. אתה קבעת את כללי המשחק, עכשיו שתי הקבוצות יודעות שיש להן 4 דקות, הקהל יודע שיש 4 דקות, תעמוד בזה. ברגע ששינית את, כמו שתחליט, שאתה מסיים את המשחק בדקה 88 ולא בדקה 90.
יריב טפר, תודה רבה.
תודה לכם.
היה כיף. אנחנו תמשיכו גם להיות בקשר בעמוד הפייסבוק של רן, ולשתול אותנו שאלות על ספורט, לא רק על שיפוט, לפחות לעת עתה שמנו את הנושא הזה כבר, וסימנו עליו וי גדול, אבל כל נושא שבא לכם לדבר עליו, כדורגל, פחות שאלות כדורגל, כדוסל, טכנולוגיה, טניס, מה שבא לכם, ובעיקר אולי פחות שאלות טריוויה, אלא יותר באמת שאלות על תופעות, על תהליכים, על אירועים היסטוריים, מה שבא לכם, ואנחנו נשמח להיפגש איתכם גם בפעמים הבאות. אני בן מיטלמן, להתראות.